ברכה. אנחנו לומדים על שניים אוחזים בתלית, זה שיעור שני, ובעצם הנושא הוא היחס של היהדות לרכוש ולממון וכל הדברים שקשורים לתחום הזה, ואנחנו רואים שיחס הוא מאוד מאוד מיוחד. אנחנו רואים מאחורי העולם כביכול ממוני, פיננסי, טכני, רכוש של האדם, אנחנו מבינים שעומדים אחרי זה עולמות שלמים. וכדי להבין את זה, אולי דוגמה בולטת לזה, זה אפשר לראות על יעקב אבינו, שהוא נמצא עם לבן בדיונים ארוכים על צונו. האם למי שיש שייך צון, צון כזה וצון כזה וניקודים וברודים ותלויים ועתודים וכל מיני, כל פעם מחליפים את המשכורת של יעקב עם לבן, והוא דואג מאוד מאוד על הצון שלו ואיך יהיה למי מה. וגם הם הרבה מדברים על המשמעות של החילוד. של למי זה יהיה שייך. עד כדי כך שיעקב אבינו, אחרי שהוא כבר קיבל כל הצון, וכבר כל הניקודים ותלויים וברודים, כולם כבר אצלו, מה שצריך היה לקחת, הוא לוקח אותם, הוא כבר רוצה ללכת לארץ ישראל. אז הוא קורא לרחל ולאה, אומר להם שאנחנו עכשיו חוזרים הביתה, ולוקחים את כל הצון וכל זה, ואז הוא מספר להם חלום. שהוא חלם, חלום נבואי, שנגלה עליו מלאך בחלום. ומה אמר לו המלאך שם בחלום? מה היה חלום של יעקב אבינו? אתם זוכרים מה היה החלום? הנה עתודים עולים על הצון, עוד פעם עתודים וניקודים וברודים ותלויים, מה זה כל עוד פעם כל העסק הזה? זה הנבואה הגדולה? אני חשבתי שאם יעקב אבינו יחלום חלום נבואי, אז הוא יחלום שם, אני יודע, על אורות הקודש, חלק גימל, על המציאות המתעלה ומתקדשת בהוויה של כל היש כולו, מה זה משהו כזה? מה הוא חולם? זה כמו איזה בעל מוסך שהוא חולם בלילה על קרבורטור, זה מה שיש לו. אבל חז"ל אומרים לא. על זה, תורה אומרת. סימן שיש שם משהו בצון הזה שמסתתר מאחורי המילים שאנחנו עכשיו משתמשים. ואכן, באמת, אומרים לנו רבותינו הקדושים שבאמת כל המילים הללו זה יהיו מילות קוד. זה לא סתם עתודים, ניקודים וברודים. זה כל זה, זה עולמות, ממש, עולמות כפשוטם, שמסתתרים מאחורי המונחים הללו. ויש בספרות הפנימית וגם בחסידות, הם מדברים הרבה על זה, על העולם שנקרא עולם הניקודות. זאת אומרת, הופעות של המציאות שהן הופעות פרגמנטליות, נקודתיות, קטיות, קטנות. ויש הופעות רחבות יותר, וזה כמו, אפשר לקרוא לזה, תלויים, כן? יש כמו, שזה יותר רחב. ויש עוד יותר רחב, כמו יש בתקיעות שופר. יש תקיעה ארוכה, ויש שברים, ויש תרועה. ניקודים, ניקודים, ניקודים. והשברים זה תלויים. והתקיעה זה ברודים. יש זה בחינות מסוימות של ההוויה כולה. וככה מסביר את זה, תסתכלו אצלכם במקור 9, מסביר את זה רב חיים מצ'רנוביץ. הוא כותב את זה ככה, זה הדור רביעי אחרי בעל שם טוב, כן? זאת אומרת, זה כמו נין רוחני של בעל שם טוב. אחד מגדולי התלמידי חכמים בחסידות, הוא אומר ככה, ירמזו הכתובים לפי הדברים הנאמרים, לעולם שנקרא הניקודים, ועולם הניקודים הנזכרים. ואמר תחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כלומר שברא שמיים וארץ בצמצום אחד, בכלי אחד, הנקרא עולם העקודים. ואחר כך אמר, וארץ הייתה תוהו ובוהו, רמז לעולם הניקודים, אשר יצאו הניקודות מכלי ההוא, וכולי וכולי, כן? זאת אומרת, יש כאן דברים גדולים, עצומים, שהם מסתתרים מאחורי המילים שבין שתורה שבכתב ותורה בעל פה, מדברים על ריחוש ועל דברים ששייכים לעולם הדומם. הבעיה היא, יש כאן בעיה הפוכה, שאם אנחנו נבין כל הערך וכל הגודל, כל העוצמה שיש בריחוש של האדם, שכמו שראינו בשיעור שעבר, שזה חלק מההתפשטות של העניות שלו, אז הריחוש, אם אנחנו נבין את הגודל שלו, הוא יכול להשתלט עלינו. הוא יכול לשעבד אותנו. אנחנו כל כך יכולים להימשך לריחוש שהוא בעצם ישלוט בנו. זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד מסוכן, ממון. כי הוא מושך אותנו בצורה כזאת שקשה להתנגד לו, כי אנחנו על ידי ממון בעצם מתדמים לריבונו של עולם. הרי קדוש ברוך הוא זה שנקרא קונה שמיים וארץ. אבינו, קוננו, הוא קונה, הוא בעל לעולם, הוא ריבונו של עולם. לאדם יש רצון, צורך גדול להידמות לבורא, אז הוא נמשך לזה בעל כורחו, כמו בעריות. אותו עיקרון. העריות, יצר העריות, הוא יצר מאוד מאוד חזק, כיוון שאנחנו מתדמים לבורא, אנחנו גם בורים משהו. או זה גורם לאדם רצון לאחדות. ולכן אנשים כל כך נמשכים ליצר הזה. וכמו שביצר עריות אנשים יכולים להרוג אחד את השני בגלל היצר הזה. כל מיני שם סיפורים של כל הספרות, חצי מהספרות מתעסקת על הרצח על רקע רומנטי. ואנשים יכולים לעשות מלחמות ולסכן את החיים שלהם בשביל מה שנקרא כאילו אהבה, עריות בעצם. אז כמו שאדם נמשך לעריות, ככה הוא נמשך גם לממון. חז"ל אומרים שזה שתי הכוחות הכי חזקים באדם. היצר הזה והגזל. זאת אומרת שיש כאן משהו שמאוד מאוד מאוד מסוכן. מצד אחד זה מאוד עוצמתי, מצד שני זה מאוד מסוכן. זה משעבד אותנו. יכול לבלוע את האדם, התאווה שלו לכסף. לפי קרל מרקס, כל ההיסטוריה העולמית מוסברת על ידי היצר הזה של ממון. הוא כתב על זה ספר שלם, נקרא Das Kapital. הקפיטל הוא הדבר, זה הממון, זה תרגום של קפיטל, ממון. לכן תורה משחררת אותנו מהתאווה הזאת, מהתלות הזה. היא מחנכת אותנו איך לצאת מהמשיכה הגדולה הזאת לכסף. ואז היא אומרת לנו, קודם כל תורה מודיעה לנו, דע לך שכל הכסף שלך זה קודם כל לא שלך. אתם עבדי, עבדי, זאת אומרת, מה שקנה עבד קנה רבו זה של קדוש ברוך הוא. כסף זה לא שלך, בוא נתחיל מזה. ועכשיו, כדי להפנים את זה טוב טוב, לא רק תיאורטית, תדע, כן, כן, אני רק שליח של ציבור, אבל בעצם, כן, והוא רוצה להיות שם שר החקלאות, לא יודע מה שם שר הזה, אני רק שליח. אז כדי שזה לא יישאר רק בסיסמה, שזה כסף לא שלך, אז תורה אומרת לנו, אז תיתן לקט ושכחה ופאה ובעשרות ותרומות ותיתן זה ככה ואסור לך, אתה צריך לתת מתנות לאביונים ומתנות לכהונה ומעשר ראשון ומעשר שני ושביטה ושביטה ושמיטה וכל זה לא שלך, אתה לא יכול. זה לא שאתה עכשיו עושה טובה למישהו, אתה נותן לו מעשר כספים, זה פשוט לא שלך, זה לא שייך לך. אתה חייב, מי שלוקח את זה, אז הוא מועל, זה, הוא נותן את ה... הוא בעצם גוזל, וזה גוזל, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, תורה משדרת לנו באופן כללי שאנחנו חייבים ללמוד לתת. לתת וביקורים וכל מיני דברים שהם בעצם מלמדים אותנו לא להיות כל כך נפעלים על ידי הממון. ואכן, יש המון סיפורים על צדיקים גדולים שהם גם חיו ככה. ואתם בטח שמעתם, מכירים את זה על רב קוק, שאשתו פעם הגיעה למשרד הפנים וביקשה שמשכורת של הרב הראשי ייתנו לה אישית ביד ולא לרב. למה? כי בדרך שהוא הולך מאיפה שהוא מקבל משכורת עד שהוא הולך הביתה, יש אנשים שבדרך מחכים לו ובאים, מכירים, יודעים שהוא נותן ביד רחבה, באים ומבקשים ואומרים יש לי בעיה כזאת, והוא מחלק, 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 עד שהוא מגיע הביתה אין לו גרוש. אז היא אמרה לו, למה, כאילו, איך אנחנו נחיה, אין לנו משכורת. אז הוא אמר, לנו במקולת ייתנו בהקפה, אבל להם לא נותנים בהקפה. באשראי. להם לא ייתנו ככה, ולכן אנחנו נחזיק מעמד כמה שאפשר. ויש המון סיפורים, המון, יש הדסה ויש... על רב קרלבך, בטח כולם מכירים, הוא היה עושה בערב אחת, היה עושה קונצרט, היה מקבל 5,000-10,000 דולר לערב, ללילה אחת. היו אנשים באים, והוא על המקום מחלך מחלך, וכל הרכוש, כל מה שהיה לו, ושם תמלוגים, וזכויות יוצרים, שירים ששרו, משדרים ברדיו, כל הזמן כסף מגיע אליו. הכל הוא היה נותן, 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 עד כדי כך שכשהוא נפטר, אז לא היה כסף אצלו כדי פשוט לבנות מציבה על הקבר שלו. לא היה. וכל התלמידים שלו ואנשים שאהבו, הכירו אותו, הם פשוט אספו את הכסף וככה בנו למציבה עד היום, במציבה של הרב קרלבך בקבר, זה מהתרומות שאנשים אספו. כי הוא הכל נתן, והאדם היה יכול להיות מאוד עשיר. ויש המון המון סיפורים כאלה. אז בעצם תורה מלמד אותנו ללמוד לא להיות נפעל. בכסף. אבל מישהו שהוא כן נפעל, מישהו שיש לו את זה, אז יוצא שהוא כאילו מתנתק מהכלל. הוא רואה את עצמו כדבר בפני עצמו. זאת אומרת, הממון בולע אותו, וכשהוא בולע אותו, הוא הופך אותו, כמו שרבי נחמן מברסלב אומר, הופך אותו כולו לסירחון. רבי נחמן מספר, יש לו סיפור מאוד, מאוד מיוחד, גדול, אני ממליץ לכולם לקרוא, סיפור אדיר. יש לו כל התורה שלו, אבל גם, במיוחד גם הסיפורי מעשיות, במיוחד מכל הסיפורי מעשיות יש לו שבע קבצנים, זיבן בטלרס אחת, והשני זה בעל התפילה. זה שני סיפורים המרכזיים אצלו. ושם בסיפור בעל התפילה, הוא מספר שם על ארץ אחת ששם מדדו אנשים על פי כסף. אולי זה יזכיר לכם משהו, אז אתם תגידו לי אם זה, יש לכם אסוציאציה. זאת אומרת, מי שאדם היה יותר כסף, אז הוא יותר נחשב, פחות כסף, פחות נחשב, אז מי שהכי פחות נחשב, ממש עניים, אז התייחסו אליהם כמו בעלי חיים, כמו ממש חיות. ומי שהיה מאוד מאוד עשיר, אז התייחסו אליו כמו נסיך, מלך, אחר כך כמו כוכב, אחר כך עוד יותר כסף, כמו מלאך, ואם יהיה עוד יותר כסף, אז קראו לו אל, ממש אל. שמעתם פעם ביטוי כזה? אל הון, משהו כזה? כן, אז זה זה, זה מפה. אז יום אחד אנשים הללו הגיעו לארץ האמת, שם היה גיבור, שליח של קדוש ברוך הוא, של המלך הגדול. בקיצור, הגיבור לוקח אותם לארץ של האמת, והם שם בארץ האמת מגיעים כאילו לגן עדן בעצם, ושם הם פתאום מרגישים סירחון נורא. ואז הם אומרים, מאיפה הסירחון הזה? והם שואלים אותו, מה זה? מאיפה זה? מה אומר להם? זה אתם. תסתכלו אצלכם במקור 8, יש סיפור הזה. ענה ואמר להם, הגיבור, לאנשים הנעל, הלא אתם רואים שאין כאן שום דבר שיסריח. בהכרח צריכים לומר בוודאי שאתם בעצמכם מסריחים. כי בכאן אין שום דבר שיסריח. כן, זה גן עדן, מה יכול להסריח פה? אחר כך נתן להם מן המאכלים הנעל, כן, של ארץ הזאת, נתן להם ממאכלים של הארץ הזאת, ותקף כשאכלו מאלו המאכלים, התחילו תקף להשליך ולזרוק מהם את כספם וזהבם. וכל אחת חפר לעצמו חפירה וקבר, וקבר את עצמו בתוך החפירה, במחימת גודל הבושה, שנתביישו על ידי שירגישו גודל הסירחון של הממון, שהוא מסריח כמו צועה, ממש. מחימת שטעמו מן המאכלים הנעל. וקרו את, את, את פניהם, וקברו את עצמם, ולא היו יכולים להרים פניהם כלל, ונתביישו אחד מחברו, כי שם, באותו מקום, הממון הוא הבושה הגדולה מכל הבושות. ומי שרוצה לדבר דברי ביזוי לחברו, הוא אומר לו שיש לו ממון. כי ממון הוא בושה גדולה מאוד שם. וכל מי שיש לו יותר ממון, מתבייש יותר. על כן, קברו את עצמם מגודל הבושה. וכל אחת לא היה יכול להרים פניו אפילו בפני חברו. מכל שכן, בפני הגיבור הנעל. וכל מי שהיה מוציא אצלו עוד איזה דינר, היה מבאר אותו מיד ומשליחו ממנו למרחק בחיפזון גדול. זה היחס לכסף. אז יש סיפור אחר, שם סיפור על שבע קבצנים, אז שם מסופר על מישהו שהולך כזה, שם הוא הולך שם באיזה הר, ורואה בן אדם יושב על ראש ההר, ואומר לו, כאילו, מה אתה עושה שם? ומה ההר הזה? הוא אומר, כל ההר הזה זה שלי. אומר, שלך? הוא אומר, כן. זה הצועה שעשיתי במשך חיי. הכל זה שלי. אני עשיתי את זה, זה שלי. אתם מבינים? הדבר הזה, זה כל כך... זה כל כך ציורי. זה אצלכם, מה שאמרתי, זה אצלכם מקור 8א. אחר כך תקראו, לא נדבר את זה עכשיו. אתם מבינים, זה כל כך ציורי, שאדם חושב, כשממון שולט בו, כשהוא משתלט עליו, אז הוא חושב, זה מעשה ידיי, זה אני בניתי פה אימפריה, אני נתתי, עשיתי את זה. כי ברגע שאתה כל כך נמשל על ידי הכסף שלך, אז אתה מנותק מהכל. אתה מנותק מכלל, מנותק מתורה, מנותק מאינסופיותך. הגוף שלך בלע אותך, ומה קורה כשגוף בולע? אתה הופך להפרשות. יש, אני פעם... הזדעזעתי, פעם התקשרתי לאיזשהו שם, שמעתי שאנשים שם מדברים עם משהו על דברים של הבורסה וכסף ובנק, אז אחת אמר לשני, או, אתה עשית הרבה צועה היום, ממש, אתה גדול, כל הכבוד, יש הרבה צועה במה שעשית. אומר, כן, כן, גילו, אני השקעתי, קודם השקעתי בפקם, אחר כך בפקק. מה זה פקק? זה פיקדון, משהו שם, קונצרני קצר וזה. וכל הזמן הם דיברו על זה הרבה. הרבה תשואה, הרבה, וזה הולך לפי המדד. אתם יודעים, יש מדד ביפן, מדד הבורסה, איך הוא נקרא? ניקי, נכון? ומדד באמריקה, איך נקרא? דאו ג'ונס. ואיך הוא נקרא בצרפת? נכון, נכון, בדיוק. כן. אתם יודעים, איך רבי נחמן ידע את כל זה, אני לא יודע, אבל עובדה, הוא 200 שנה לפני כן הקדים את כל זה, ואמר שזה פשוט משתלט עליך. תראה מה זה עושה ממך. תראה איך, מה זה גורם לך. לכן, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים את ה... שבעצם יש כאילו שתי דרכים. לארץ, בארץ האמת, או בגן עדן, שהגיבור הביא שם את האנשים הללו. הדרך אחת זה ללמוד לראות את אין סוף שיש בריחוש, בממון, בכסף, וזה דבר גדול וטוב. ודרך אחרת, שהכסף וכל זה הוא ישלוט בך. ובכל העולם, בעצם מה שקורה זה שכסף שולט בהם. לכן קרל מרקס כתב את הקפיטל, בצדק, שבעולם זה מה ששולט. אבל אנחנו רואים את הקדושה שנמצא בכל זה, את העוצמה האינסופית. ולכן פתחנו היום את השיעור, אמרנו, מה דיני ממונות עושות בספרי קודש? איך זה קשור לדת? איך זה קשור לעולם הרוח? מה זה? זה דברים, מערכות שונות. אז זה כל העניין שלו. כל העניין שאצלנו, דברים שאנחנו לומדים, אנחנו משתדלים להגיע לעוצמה האינסופית, את הקודש, לראות את זה כהתפשטות של אינסוף בנו. ולכן אנחנו גם יודעים להשתמש את זה בצורה נכונה וכל זה, וכמו שראינו מה שצדיקים עושים. זה היחס של תורה לדיני ממונות. לכן דיוק כזה גדול, לכן עומק כזה גדול. וכמו שאמר בעל שם טוב, הוא פעם שמע איזשהו ניגון שמישהו ניגן, הוא כל כך התרגש מהניגון הזה, אמרו לו, למה? הוא אומר, זה ניגון של לוויים שהיה בבית המקדש. זה המנגינה, ניגנו בבית המקדש. וכמו שבני ישראל יצאו לגלות, ככה גם שירים של לוויים שרו בבית המקדש, גם הם יצאו לגלות. אז אמרו לו, איך אתה יודע? הרי בבית המקדש זה היה 2,000 שנה לפני כן, איך אתה יודע איזה שירים ניגנו בבית המקדש? הוא אומר, לא, את השיר הזה אני שמעתי עוד לפני בית המקדש, כשהייתי תלה בצונו של יעקב אבינו, הוא ניגן את הניגון הזה. ואז אנחנו מבינים מה זה הברודים ותלויים והעקודים. כל זה מלא משמעות. ולכן תורה כל כך הרבה מקדישה, תורה שבעל פה כל כך הרבה מקדישה את גמרות שלמות, לימודים שלמים, אלפי שנה, שאנחנו עוסקים בדיני ממונות. כי אנחנו יודעים מי מסתתר שם. נעצור כאן.